שלום וברכה. ברוכים הבאים. צריך לחזור בתשובה. זאת האמת. אבל מה זה לחזור בתשובה? יש כמה אופנים של חזרה בתשובה. יש חזרה בתשובה בקטנות, ויש חזרה בתשובה בגדלות. מה פירוש הדבר לחזור בתשובה בקטנות? מתוך מוטיבציה קטנה, או מתוך יעדים קטנים. מוטיבציה קטנה, הכוונה שאדם, אני יודע, מפחד מן העונש. מוטיבציה קטנה. או אפילו רוצה חלק טוב לעולם הבא. גם זה מוטיבציה קטנה, משום שזאת מוטיבציה פרטית. ויש גם יעדים קטנים. כלומר, האדם רוצה על ידי התשובה שלו לתקן את עצמו, אולי את משפחתו ואת קהילתו. זה גם מוטיבציה קטנה. יש מוטיבציה יותר גדולה, אדם עושה תשובה לא רק כדי לתקן את עצמו, אלא כדי לתקן את כל עם ישראל כולו. זה כבר גדול. ויש באמת הרבה פעמים, אפשר לומר, מהלכים של תשובה שבאים מתוך שאר רוח כזה, של הזדהות עם הסבל של האומה והצורך לתקן אותה. אבל האמת היא, שבאופן מוחלט, גם המטרה הזאת היא מטרה קטנה. משום שצריך לחזור בתשובה מתוך המטרה של כלל ישראל כולו. וכאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע שתל הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, איפה שהוא שתל אותו? ואני אגלה לכם סוד, איפה הקדוש ברוך הוא שתל את עם ישראל? יעבדוך עמים. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. איפה הקדוש ברוך הוא שתל את עם ישראל? הוא שתל אותו בעולם. ואם אנחנו נשתלנו בעולם, אז כנראה שיש לנו תפקיד כלפי העולם. וכאן המקום לגלות סוד. אתם יודעים מה יש בעולם? בעולם יש גויים. זה דבר שבתודעה שלנו קצת נשכח. ככל שאדם הוא יותר ירא שמיים, לפעמים, כן, לא תמיד, אבל לפעמים, יש תופעה כזאת, שככל שאדם יותר ירא שמיים, הוא יותר ויותר שוכח מה יש בעולמו של הקדוש ברוך הוא, והגויים הופכים להיות נשכחים, לא יודעים שהם קיימים. הם בערך כמו אוויר, כמו זכוכית. אבל, לפי הנתונים ש... בידי, מתוך ידע כללי לא מבוסס, יש בערך 7 מיליארד גויים היום בעולם, ואנחנו בתוכם. אז יש לנו יעד של תשובה הכולל תיקונם של 7 מיליארד בני אדם. ואנחנו צריכים לחזור בתשובה, לזכור לשם מה נבחרנו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך. ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, וכולי וכולי. ובסוף, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כן, אנחנו רואים שמטרה מרכזית של בחירת האומה הישראלית, של יצירת האומה הישראלית, תיקון העולם כולו. שמה תגידו, מה? לא שמענו על זה אף פעם. אבותינו לפני 400 שנה, 1,000 שנה, לא עסקו בזה. נכון. כי לפני 400 שנה, לפני 1,000 שנה, אבותינו היו נתונים למלחמת הישרדות. ולכן, היינו נתונים לרדיפות. ולכן, לא הייתה לנו ברירה אלא לעסוק בהמשך קיום מינימלי. היינו צריכים להחזיק מעמד מול גלי ים סוער של עולם עוין שעמד לבלוע אותנו. ולכן היינו מנועים באותם הזמנים מלבצע את השליחות שלמענה נבחרנו מאז ראשית האומה. אבל עכשיו חזרנו אל ארץ ישראל, הקמנו מדינה, אז הגיע הזמן למלא את התפקיד הזה. למלא את התפקיד, ואם אנחנו לא ממלאים אותו, ניתן לומר שאנחנו בוגדים בשליחותנו. וזה בעצם הדבר שצריך להתעורר אליו. רק לפני מספר ימים התפללנו תפילת מוסף ארוכה מאוד, שבה אמרנו, על כן נקווה לך השם אלוהינו, להעביר גילולים מן הארץ, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל ראשי הארץ, יכירו בנו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון, לפניך השם אלוהינו נכרו ויפולו, ולכבוד שמך יקר ייתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם, מהרה לעולם ועד. אם כן, מדובר בתזכורת חשובה. כל שנה, בימים נוראים, בראש השנה, אנחנו מקבלים תזכורת ליטורגית, בסידור התפילה, שתפקידנו הוא לתקן את העולם כולו. שמה תגידו, טוב, פעם בשנה שוכחים. יומיים בשנה שוכחים. ימה אריכתא, זה רק יום אחד. אבל מה נעשה שאנחנו אומרים את זה בכל יום תמיד פעמיים באהבה? מה אנחנו אומרים פעמיים בכל יום תמיד באהבה? שמה, הרי אני אזכור את הפסוק, שמה ישראל, רגע, השם אלוהינו, השם אחד, כן. הפסוק אומר דבר מאוד פשוט, כן? רק צריך להבין, מה הפסוק הזה אומר? כשרוצים להבין מה הפסוק אומר, לפי תורת היהדות, מה עושים? מסתכלים במפרשים, נכון? מהו המפרש הראשון שיהודי טוב מסתכל בו? רשי, יפה מאוד. אז בואו נראה מה אומר רשי. שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו עתה ולא אלוהי הגויים. זה מעניין מאוד. הפסוק המונותאיסטי ביותר בתנך בא לפגוע בייחוד השם. זה פשוט לא יאומן. שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. אבל הוא עתיד להיות השם אחד. אומר רש"י, שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, ואומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, האמירה שלנו, שמה ישראל השם אלינו השם אחד, היא אמירה בעלת אופי דינמי. היא באה עם איזושהי תביעה כלפי העתיד. זה לא הצהרת עקרון אמונה, דוגמה. כן, היהדות מכריזה בזה שהיא מאמינה שיש אל אחד. ממש לא. אלא זאת תביעה שיפתח מהלך היסטורי שיביא בסוף לתיקון עולם במלכות שדי שכולם יכירו. טוב, תגידו, פעמיים בכל יום זה לא הרבה. אני מספיק בין הבוקר לערב לשכוח. נכון? אז אולי באמת במשך היום אני שכחתי שיש לנו ייעוד אוניברסלי. אבל מה נעשה שאומרים את הקדיש הרבה פעמים במשך היום? כן, הרבה. במיוחד כשיש דרשות, אז אומרים רבי חנניה בן הקשיא ועוד כל מיני קדישים. אז אומרים קדיש, ואיך זה מתחיל? יתגדל ויתקדש, שמרבה לא לנו תמן. מאיפה זה לקוח הביטוי הזה? יתגדל ויתקדש מרבה. נו, ברור, מאיפה זה לקוח? לקוח מיחזקאל. מה אומר הנביא יחזקאל? והתגדלתי והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. אם כן, השליחות שלנו היא שיתגדל ויקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, איפה? אצל אומות העולם. ועל זה אנחנו אומרים, כל פעם שאנחנו אומרים קדיש, בעל כורחנו. עכשיו, שמה תגידו, בסדר, אתה צודק, אבל האם הפנייה לאומות העולם, תיקונם של אומות העולם, זה לא עשוי להביא איזשהו נזק ליהדות? אולי. אולי כשגויים יתקרבו לתורת ישראל באיזושהי צורה, אז אולי זה יעשה לנו בעיות, זה יגרום להתבוללות, או כל מיני, אפשר למצוא כל התירוצים האפשריים, מדוע לא למלא את התפקיד שלנו. בגלל נזקים שיגרמו לנו. טענה זאת מובאת אצל חז"ל, בפיו של נביא. יש נביא שטען את זה. הנביא היה יונה בן אמיתי. הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אמר לו, לך תטפל בגויים, בנינווה. והוא אמר לו, אני לא מוכן. מה הייתה הטענה? הוא אמר, אם אני אחזיר אותם בתשובה, ועם ישראל לא יחזור בתשובה, זה יקטרג על עם ישראל, אז לא כדאי, אז עדיף לא לעשות את זה. אני חושב שהיה מי שחלק על יונה בנושא הזה, הקדוש ברוך הוא, הוא יראה לו מה זה. זאת אומרת, שבסופו של דבר, התירוצים של קיום מצוות השם, קיום הייעוד שלנו, זה מזיק לנו, זה איזה מין פיתוי של יצר הרע פרדיקולריסטי. ואז זה מותיר, העמדה הזאת מותירה את הטיפול באומות העולם אצל מי שלא יודע לטפל באמת, אצל קוסמופוליטים למיניהם, שאינם מכירים בייחוד של האומה. בעוד שרבי יהודה הלוי לימד אותנו, ישראל באומות כלב באיברים. הלב צריך לדעת שהוא לב ולא איברים. אבל הוא צריך לדעת שיש לו תפקיד כלפי האיברים. כי בשביל מה הוא לב אם לא להזרים דם לאיברים? עכשיו תגידו, בסדר, צריך אולי לפנות לאומות העולם, אבל הם לא מעוניינים, לא רוצים לשמוע אותנו. לא רוצים. לך תדבר עם גויים, תראה, גויים לא רוצים לשמוע. אבל כאן יש לי חדשות. הגויים היום, לא רק שהם רוצים לשמוע, הם מתחננים שנשמיע. וכעת, לפי מה שאני אישית באתי במגע, ראיתי במוקדים רבים מאוד, בארצות שונות ובתרבויות שונות, שישנה כעת התעוררות ספונטנית כפטריות אחרי הגשם, של אנשים בעולם כולו שרוצים לדעת מהו דבר השם הבא מציון ומירושלים. עובדה. אנשים שאף אחד לא פנה אליהם, במקומות שונים ובתרבויות שונות, באים אלינו ואומרים, תגידו לי, מה עליי לעשות כדי להידבק באלוהים? אני יכולתי עכשיו לתת לכם סדרה של סיפורים, אבל זה היה לוקח כמה שעות, כדי להשמיע את כל הסיפורים שיש לי. אבל אני רוצה לספר לכם קצת, אפשר? קצת, סיפור. סיפור זה נחמד. אדם אחד, מאחת מהמדינות החשובות באירופה, פנה אליי, אמר לי, תשמע, אני גדלתי כנוצרי, אבל אני לא מאמין בזה. נגמר. אני אמנם הוטבלתי והכל, אבל אני כבר לא מאמין בזה. ואני אחד המומחים הגדולים בעולם לתורות המזרח, אבל אין לי משיכה לזה. אני יודע שיש אל אחד שהוא ברא את העולם ושם את דברו בתוך עם ישראל, ולכן באתי לבקש ממך, כבוד הרב, שתגיד לי מה עליי לעשות כדי להידבק באלוהים. אז בהתחלה, והוא הוסיף, בבקשה אל תדבר איתי על שבע מצוות בני נוח, את זה אני כבר עושה. אז אני אמרתי לו, טוב, אם כבר זה מה שאתה עושה, אז יש לי הצעה בשבילך. תיקח עגלת סופרמרקט, תסתובב בין המדפים של היהדות, ותיקח משם מה שנראה לך. אמר לי, לא, 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 זה לא עובד כך. אתה עובד עליי. כיוון שזה דבר השם, זה צריך לעבור דרכך. אתה צריך להגיד לי מה לעשות. זה הסיפור. אגב, מי שנבהל מן המהלך הזה, זו אשתו, היהודיה, שהיא לא רוצה לשמוע על הדברים האלה, כמובן. כן. עכשיו, תדעו לכם, שהסיפור הזה, שאני מספר לכם, הוא סיפור אחד מיני עשרות הידועים לי באופן ישיר, שלא לדבר על מאות ואלפים של אנשים בעולם שמכירים בדבר הזה. וזה דווקא די מפתיע אולי, לאור העובדה שיש היום מסע תקשורתי בינלאומי אנטי-ישראלי מובהק. דה-לגיטימציה של עם ישראל, של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, של היהדות, הכל, שנאה עצומה. ומהר מאוד מגלים את הבלוף. אנשים, עיתונאים, בעלי השפעה, משקיפים בכל העולם, לפעמים משמיעים את קולם, לפעמים לא מעיזים להשמיע את קולם, אבל הם יודעים. אמר לי גוי אחד, מאחת המדינות החשובות באירופה, זה לא אותו אחד, אמר לי, כשאני שומע מה שעושים בתקשורת עם מדינת ישראל, אני לא יכול לישון בלילות. לא מצליח. העוול כל כך בולט. מעניין, לפני כמה זמן, לפני מספר חודשים, אני הוזמנתי לדבר לפני פורום של ערבים. בעיקר ערבים נוצרים, יחד עם אנשי אקדמיה מצרפת, וכמה, בקיצור, כל מיני אנשים מוזרים שבמוזרים, שמאלני זה עוד ימני מדי בשבילם, אמרו לי, שמענו שאתה מדבר על תורת בני נוח, רוצים לשמוע מה זה. טוב, התלבטתי אם ללכת, לא ללכת, סך הכל זה היה באזור דה אויין בירושלים. אחרי התלבטויות אמרתי, אני אלך, למה לא? הרי במיוחד הם קראו לסמינר שלהם, פנסה לאוטר, כלומר, לחשוב את האחר. זה באחת השפות הברבריות של אירופה. לחשוב את האחר. אמרתי, טוב, אני אסביר להם מה זה האחר. אם כבר, צריך להסביר. ואז הם לא ידעו מה לעשות. בסוף שלחו לי מייל, שבו הם אמרו, אנחנו מצטערים, אבל לא נוכל להבטח את הופעתך. אז הם החליטו כנראה לחשוב את האחר בינם לבין עצמם. זו הצורה היותר טובה לחשוב את האחר. עכשיו, הדבר הזה גם תופס תאוצה במובן הזה שיש גם קהילות בעולם של אנשים שמעוניינים לא רק לקבל הדרכה מרבנים, כיצד להתנהג, כיצד לעבוד את השם, מה מותר להם ללמוד, מה אסור להם ללמוד, האם מותר להם לשמור שבת, אסור לשמור שבת, האם מותר להם לאכול בשר כשר או אסור להם לאכול בשר כשר. כל מיני שאלות כאלה. הם גם מבקשים מעם ישראל לקבל הכרה במעמדם, שבתי דינים יעניקו להם תעודת גר תושב, בן נוח. כלומר, התופעה הזאת מתחילה להתקיים. אם אנחנו חושבים קצת על מה שקורה היום בעולם, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. ומדוע? משום שמלבד העובדה שאנחנו היום בעידן של גאולה, יש עוד נקודה. אנחנו היום נמצאים במאבק בין גושי, בין הגוש הערבי והעולם החופשי, מה שנקרא, האמריקאי. ואנחנו נתונים, אנחנו נמחצים בין הגושים. וברור שכדי להילחם, לא מספיק להילחם בתחום הצבאי, כלכלי, פוליטי. מוכרחים גם להיאבק בתחום הרוחני. ויש לנו היום אפשרות להציב אלטרנטיבה רוחנית לנצרות ולאסלאם. הגיע הזמן שנגלה את זה. תורת בני נוח קיימת, יש לה יסודות מוצקים בהלכה, אבל היא כנראה מעולם לא מומשה בקנה מידה עולמי. אז הגיע הזמן לעשות את הדבר הזה. האמת היא שהדברים האלה כבר התחילו להסיק את טובי המוחות של היהדות לפני יותר מ-100 שנה. הרב אליהו בן המוזג, בעיר ליבורנו, מקובל, פוסק, תלמיד חכם, גם פילוסוף, רצה להקים את תורת בני נוח, ופנה לאיזה גוי אחד, צרפתי, שרצה להתגייר, ואמר לו, אל תתגייר, אני אעשה ממך כהן גדול של תורת בני נוח. לומר את האמת, זה נכשל, אבל הרעיון התחיל. והרב בן המוזג כתב על זה הרבה ספרים. באותו זמן חי בליטה יהודי בשם הרב פנחס לינטופ. הרב פנחס לינטופ היה החברותה של הרב קוק בקבלה. הם היו לומדים ביחד קבלה. ויש כמה אגרות גם של הרב אליו. אחד הדברים, יש כמה מאמרים שכתב הרב לינטו בעיתון חרדי בשם הפלס. כאן הוא מסביר מה עלינו לעשות. הוא מסביר מה המשמעות של הפסוק, אתם עדיי ואני אל, שעם ישראל הוא עד על מציאות השם בין האומות. ואז הוא גם פונה אל הרבנים שהם יקימו איזשהו מרכז רוחני, שבו יעסקו באמונת ישראל, שילמדו אמונה, ולא רק הלכות של בשר בחלב, דיני ממונות וכדומה, אלא שבאמת יתעסקו בסוגיות העמוקות של היהדות. הוא אומר, למה זה חשוב? עד היום, לא, אני קורא כאן בתוך מאמר בהפלס, עמוד 42, ברלין תו רש סמך א', כלומר 1901, זאת אומרת, 110 שנים מהיום. לא, סליחה, כן, 110 שנים. עד היום לא עלה על דעת הגאונים הגדולים העוסקים גם בנגעים ואוהלות, גם בחטאות והשמות, לעסוק בהלכות שבע מצוות בני נוח בדרך החיובי. כי אלה אשר נמצא ברמב״ם ז"ל הם הכל בגדר השלילי, בגדר מצוות לא תעשה השייכות לבני נוח. אבל העבודה בקום ועשה השייך להם לא עסקו חז"ל כלל, כמו שביארתי בספרי פרדס התקווה חלק ב'. מהו מצוות הקריאה בשפה ברורה השייך גם לכל הנברא בצלם ודמות? וכדומה שאר מצוות חיוביות לאדם באשר הוא אדם, עבד אלוהים בצלם ודמות, כמו שחייבו לנו במדרש רבה הנ"ל להעיד אלהותו לאומות העולם, וכמו שאנו מתפללים מלוך על כל העולם כולו בכבודך. ולמה לא נשוב אל השם? שימו לב איך הוא קורא לתהליך הזה של ללמד את אומות העולם את תורתם, הוא קורא לזה לשוב אל השם. ונשכיל בתורת השם ואחדותו רק אחר התנור והקיריים? שכל עבודת השם שלך זה, כבוד הרב, אני שמתי, חתכתי בצל עם סכין בשרית, וטיגנתי את זה במחוות חלבית, שזה בערך 80% מהשאלות שהרבנים מקבלים בטלפון. כן? ועוד איזה 10% בהלכות נידה. זה פחות או יותר מה שמקבלים, ועוד 10% בשביל עוד כמה שאלות. אז אומר, ואת חוכמת אמונתנו השייכת לכל האדם לא נחקור ולא נדרוש ולא נדע כלל. אדרבה, הבנה ונחקורה, לו יערה רוח משמיים על עם אחד מהגויים, להזניח את עצביהם, עדיין לעזוב עבודה זרה, ולשאול אותנו על חוכמת אמונתנו, עם האמונות המושכליות, מהי עבודת השם אשר יבקש אלוהי ישראל מכל בני האדם לבד, עמו ישראל. מהי חוכמת האמונה השייכת גם להם לייסד בתי ספר ללמדה? כמו שהיה כתוב לפני שנים אחדות בהצפירה. הצפירה זה עיתון במזרח אירופה. כי עלה בדעת ממשלת יפניה, יפניה זה יפן, להשליך עצביה. וגם זכר אמונת ישראל עלה על ליבה. הנה, אם ישאלונו כזאת, אין לנו פה להשיב, כי אין לנו שום בית ספר עליון לחוכמת אמונתנו, אז מה יש לנו כן? זולתי מחלוקות וריבי דעות בתוכנו. וכל הרוצה ימלא את ידו להיות כהן וחוקר ועובד בחוכמת האמונה. כן, דברים חריפים. במה עסוקים היהודים? במחלוקות. לומר לכם את האמת, קבוצות של בני נוח בעולם, זה קיים. ככל שהם מתקרבים יותר ליהדות, כך יש להם יותר מחלוקות. כנראה שהם למדו משהו מאיתנו. עכשיו תגידו, בסדר, הרב לינטופ, החברותה של הרב קוק. בסדר, החברותה של הרב קוק זה מחויב. מה עם הרב קוק? מה הוא חושב, הרב קוק? בואו נראה. הווה נקרא באיגרות. איגרות. הנה, זה איגרות. עמוד באיגרות ראייה, איגרת תו, תו עין א'. במשך איזו תקופה, הוא מדבר כאן על מזמן שיבת ציון, הלא מוכרחת תהיה תנועה דתית מהפכנית לצאת מכוחם של ישראל, לטהר ולצרף את כל סיגי האליליות והחומרנות הגסה, המסובכים ברוחות העמים והדתות השונות, למען צרף את כל מערכי רוח האדם באופן שיוכשר להתעלות למידת השלום והחופש המוחלט. כלומר, נצטרך בארץ ישראל להקים איזה מין בית טיפול בדתות. יבוא מישהו, יגיד, כבוד הרבנים, יש לי בתיק איזה אמונה. יגידו לו, תשים את זה על השולחן, תיגע בעצמך, תפתח את זה לבד. הוא יפרוס את זה, הרבנים יסתכלו, יגידו אותו, תשמע, החלק הזה דווקא זה בסדר, זה, לא, זה צריך לזרוק, זה צריך איזשהו טיבול, זה, טוב, זה אנחנו לא אכפת לנו, זו. ואחרי צחצוח הוא מקבל את האמונה שלו, מתוקנת, חוזר לאומתו, עם אותה האמונה, מתוקנת מכוח דבר השם שיוצא מירושלים. איך כתוב כאן? והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם מול אלוהינו, ועתידים תיאטראות וקרקסאות שבחוץ לארץ, שילמדו שרי יהודה בהם תורה ברבים, בין תורה פוליטית מבשרת שלום וחירות כדעת התוספות, שהם בתי החול של חברת העם, ובין תורה דתית מוזהרת מזוהר האור של דת האמת האלוהית ואהבת דרכי השם בחיי היחיד והחברה כדעת רשי, במגילה שם. כלומר, הרב קוק אומר, יש מחלוקת רשי ותוספות, האם מה שנלמד את הגויים זה פוליטיקה או דת. אז אפשר גם, וגם גם כדעת רשי וגם כדעת תוספות, כדאי להחמיר כמו כל הדעות. אגב, יש פסוק מעניין, כולם מכירים, אפילו כתוב לפעמים בראש ארון קודש, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מאיפה הפסוק הזה לקוח? מישהו יודע? ישעיהו וגם מיכה. וגם בישעיהו, גם במיכה. מי אומר את הפסוק הזה שם? אתם יודעים? הגויים אומרים את זה. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה דברי הגויים. כי מציון תצא תורה. מה זה היא יוצאת? לאן היא יוצאת? היא יוצאת החוצה. מה זה החוצה? זה אומות העולם. וזו בעצם הסביבה. עכשיו תגידו לי, בסדר, בסדר, הרב קוק מדבר על דברים עתידים, רחוקים, הלכתה למשיכה, חכה שבית המקדש ירד מהשמיים, יש איזה מטאור עכשיו בדרך. עד אז, תן לנו להיות קטנים. טוב, אז מה נעשה שיש גם עוד כרך בעקרות ראייה, כרך ב', עד עשר מכן זה כרך ג', זה כרך ב'. יש איגרת תקנז. תקנה כולם מכירים, נכון? אבל מה כתוב בתקנז? שתי איגרות אחר כך, זה לא יודעים. זה כמו שאני אשאל אתכם, מהי מצוות עשה ג' לדעת הרמב"ן? כולם, מצוות עשה ד', זה יודעים, ג', לא יודעים. אבל הגיע הזמן שגם נדע מה כתוב באיגרת תקנז. זה נכתב בתו רש עין ג', זאת אומרת לפני 99 שנים. לכבוד הרב החסיד היקר מר אהרון שמחה בלומנטל נרו יאיר שלום. החוברת דת ישראל מעשה כבודו, כנראה שהוא כתב חוברת בשם דת ישראל, הסביעה אותי נחת. תוכנה וסגנונה רצויים הם. ומכוונים לחבב את התורה ואמונת אומן, יוכל כבודו להשתמש בה בתור כוח מעורר פנימי. כלומר, לצרכים פנים יהודיים, שראוי לנו לגשת לעבודה זו של ספרו בגויים את כבודו. שימו לב, לפני 99 שנים, אומר הרב, ראוי לנו לגשת לעבודה זו של ספרו בגויים את כבודו. אז אם כן, אנחנו קצת מאחרים. ומאמרו יהיה לזה מן דוגמה, אבל הוא כמו שהוא אי אפשר שיתאים למטרתו הרצויה מכמה טעמים שקצתם מבאר לכבודו בקצרה. כשאומרים למישהו, המטרה שלך רצויה, זה התחלה של ביקורת. באים להגיד לו, תשמע, יש לך, כן, יש לך כוונות טובות, זה בסדר. כן? בוא נראה. ואז הרב קוק כאן מאיר לו שלוש הערות, קצרות, אבל משמעותיות ביותר, וזה גם צריך להדריך אותנו כשאנחנו באים לאומות העולם. א', אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני, כי אם במה שכתוב מפורש, ולא בדברי אגדה ומסורת חז"ל. כי אם כשמפרידים הדברים ומבארים, זה כתוב בתורה. והמסורת של האומה מודיע כך וכך. וכבודו יראה בכמה מקומות עניינים מקובלים מעניינים מפורשים. אז קודם כל, תדע להפריד בין דאורייתא, דרבנן, מדרש, מפורש וכדומה. שתיים, חוכמת הנפש של וייזל, שהרחיב בה כבודו, אין בה חידוש כלפי עם משכיל כיפנים. וגם היא כבר ליקויה בזקנה בכמה עיקרים לפי המדע החדש. כלומר, כשאתה בא לדבר, אתה צריך גם להיות מעודכן במצב ההתפתחות התרבותית, המחקר, המדעי. אתה צריך לדעת איפה זה נמצא בכלל. שלא תתחיל להוציא לי איזה אנציקלופדיה מלפני 200 שנה, ומשם תוציא ראיות. ג', ההערה השלישית היא קשה מאוד. אז אולי יש פה אנשים רגישים, אני מציע לצאת מי שקשה לו לשמוע דברים קשים. אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה בביטויים של אלבון על מייסדי דתות, יהיו מי שיהיו. ויש לנו קצת חשבון, נכון, על מייסדי דתות. אבל אל תעליב אף אחד. למה? אנחנו צריכים לדבר רק על היתרון הקדוש העליון של תורת השם, והשלילה מאליה באה. ישנם עוד דברים להעיר, ואי אפשר כעת להאריך. אז אם כן, אנחנו רואים התעוררות מאוד גדולה של החפץ של תיקון העולם במלכות שדי, וזה בעצם חלק אינטגרלי של התגדלות העבודה שלנו כעבודת התשובה. ואני רוצה להוסיף על זה כמה הערות קטנות וחשובות. מה אנחנו מצפים מאומות העולם? כתוב בגמרא, ואתם צוני צון מראיתי, אדם אתם נאום השם. מזה לומדת הגמרא שאתם קרויים אדם ואין הגויים קרויים אדם. נכון? עכשיו, אם הם לא קרויים אדם, אז מה הם כן קרויים? יש פה איזו שאלה, יש תוספות על זה במסכת בבא קמא, לא נדון בזה כעת. הבעיה היא שהגמרא בעצמה שואלת, אבל אם זה כך, איך כתוב דברי רבי מאיר? רבי מאיר אומר, זאת התורה אשר יעשה, אלה החוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. אז זה סותר, כתוב שאסור לגוי ללמוד תורה, הם לא גם האדם. אז התוספות אומר, יש הבדל בין האדם לבין אדם. הגויים לא נקראים אדם, אבל הם נקראים האדם. ולכן, מה שכתוב, האדם וחי בהם, זה נאמר על אומות העולם. אבל מה עם זה שאסור לגוי ללמוד תורה? אז כאן אנחנו נמצאים במחלוקת חשובה בין הרמב״ם לבין התוספות. כולם מכירים את דברי התוספות, מעטים מכירים את דברי הרמב״ם. התוספות אומרים שמה שמותר ללמד לגוי, זה שבע מצוות בני נוח. התורה שלו, זה מה שמותר ללמוד, ולא יותר. ככה התוספות הבינו את הגמרא. כן, 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 ככה הגמרא הביא, ככה התוספות הבינו את הגמרא. אלא מה? הרמב״ם, שגם יודע ללמוד גמרא, כתב בהלכות מלכים, ואני עכשיו לא נכנס איך הרמב״ם קרא את הגמרא, כי זה באמת, אני לא רוצה עכשיו להרחיב את הסוגיה, אין לי זמן, עוד מעט המבזק. אבל הרמב״ם כתב שיש הבחנה בין שני סוגי גויים. יש גוי שקוראים לו גוי, ויש גוי שקוראים לו בן נוח. הרמב״ם כותב, גוי שעסק בתורה חייב מיטה, שמר שבת חייב מיטה, הוסיף מצווה חייב מיטה, לא נותנים לו לקיים שום מצווה חוץ משבע מצוות, לא יוסיף ולא יגרע. איך אומר הרמב״ם? בהלכה ט' של פרק י' בהלכות מלכים. מיד אחרי זה, הלכה י', כותב הרמב״ם, בן נוח, שרצה לקיים מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. לפני כן אמרת לי שאסור לו, שאתה כזה שמותר. פשוט תסתכל, מה המילה הראשונה בהלכה? במילה הראשונה כתוב גוי, בהלכה השנייה כתוב בן נוח. ומזה החתם סופר במסכת חולין, גם החתם סופר יודע ללמוד גמרא. החתם סופר במסכת חולין דף למד א' עמוד א', בעמודה השמאלית למטה, שקל לכם למצוא. כותב שלפי דברי הרמב״ם האלה, מי שהוא כבר בדרגת בן נוח, יוכל גם לשמור שבת וללמוד תורה. ועל זה נאמר שהוא ככהן גדול. עכשיו מעניין מאוד שיש לזה עדות. בדברי הרמב״ם הלכות שמיטה ויובל. בסוף הלכות שמיטה ויובל, יש הלכה שבה משתמשים כדי לפתור בחורי ישיבה מהצבא, למרות שזה בכלל לא מה שהרמב״ם כותב. הרמב״ם כותב, לא באמת, זה פשוט, זה בעיה בהבנת הנקרא. לא נפלח, תלמידי חכמים לא יודעים לקרוא את ההלכה. אבל כתוב שם מפורש. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש. אשר מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו, לעמוד לפני השם לשרתו. והוא פרק מעליו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. כלומר, אחד מכל באי עולם, כולל בזה גויים. הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו. מאיפה הרמב״ם לקח את הביטוי קודש קודשים? הביטוי קודש קודשים מופיע בספר דברי הימים, נאמר על אהרון הכהן. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? עם הגמרא שאומרת שהנוכרי שעסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. והוא ככהן גדול שנכנס לפני ולפנים. לכן אומר הרמב״ם, אדם כזה הוא קודש קודשים. כך שיש לנו תוכנית שלמה, וצריך בשביל זה לייסד בתי מדרש, ותוכניות לימודים, וספרות, כדי לברר מהי אותה עבודת השם שמחובתנו, אנו, כבני אברהם, יצחק ויעקב, ללמד את אומות העולם, ואז תהיה תשובתנו שלמה. זמננו תם, הגיע המבזק. שנה טובה וחתימה טובה.